אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. פרק כ"ג שבספר שמואל ב' נפתח במה שנקרא בפסוק א' כדברי דוד האחרונים. זהו בעיקרו דבר נבואי שמתחבר לשירת דוד בסגנון ובעניינים שבו הוא עוסק. דוד חתם את שירתו בפרק הקודם במילים מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם. והוא פותח את הנבואה במילים נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל. אדוני קראת ברית עם דוד והיא תהיה קיימת לעולם. עניינו של הנאום הוא הבחירה הנצחית של אדוני בבית דוד. לקריטת הברית קדם חסדו של אדוני לדוד. החסד והברית אחד הם, והם קשורים בקשר בלתי ניתן לניתוק. הברית מפורשת בנבואה שבפסוק ה' כי לא כן ביתי עם אל, כי ברית עולם שם לי, ארוחה בכל ושמורה. לחסד ולברית שניתנו לדוד בנבואת נתן, נוסף תנאי והוא שמירת מצוות אדוני. תנאי שדוד מפרשו בפירוט רב בצוואתו לשלמה בספר מלכים א' פרק ב'. בנבואת נתן התפרש גם העונש למפירי הברית, אבל הברית עצמה לא תופר גם כשבני דוד יחטאו, וחסדי לא יסור ממנו, נאמר שם. בדבריו האחרונים של דוד הוא מפרש את טיב הממשלה שביתו חייב לאחוז בה, השלטת הצדק שיסודה ביראת אלוהים. היא מה שעושה את ממלכת ישראל לממלכת המשמשת מופת ודוגמה שלאורה ילכו כל באי עולם. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר. נאום פירושו דבר הנאמר בהשראת אדוני. דוד מוסר כאן דבר שקיבל בהשראת אדוני, והכותרת ואלה דברי דוד האחרונים בא כנראה להורות כי לעיני המחבר היה קובץ שירים וכתבים אחרים של דוד, והוא רשם בספר את דברי הסיום של הקובץ. הוקם על משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל. הוקם על פירושו נבחר. דוד הוא האיש שאלוהים משכו למלך על ישראל. ולמה דווקא אלוהי יעקב ולא אלוהי יצחק למשל? מפני שיעקב הוא האיש שהתחיל להנהיג את עם ישראל. ממנו צמחה המשפחה המורחבת שתגיע בימיו של דוד לידי מלכות של ממש על כל העם. דוד הוא הנעים המעולה שבמזמרי זמירות ישראל. כבר בחצר שאול נודע דוד כנגן מעולה ויודע שיר, והפיוט היה חלק חשוב בחייו. מנהיגים אחרים של העם אמרו שירה בחייהם, אבל דוד עשה את השירה לחלק מחייו. כל חייו הייתה שירה מתמשכת, וכל מצב בחייו בא לידי ביטוי בשירה. רוח אדוני דיבר בי, ומילתו על לשוני אמר אלוהי ישראל לי, דיבר צור ישראל. דברי דוד הם ברוח אדוני, ובכך הם דומים לדברי נבואה. אולם דוד לא היה בחזקת נביא ולא התנבא, כמו שאול למשל. אמנם צלחה עליו רוח אדוני בעת משיכתו, אך שם הכוונה לא לסגולת הנבואה, אלא לסגולת ההנהגה. דברי השירה של דוד נכתבו בהשראת האל, כדבר שירה הנאצל מלמעלה, ולא כנבואה. אין הוא נביא הבא לומר את דבר אדוני לעם. הוא אומר דברים על יהודו כמלך, ועל הבטחת המלוכה לו ולביתו. דברים אלה כבר אמר לו נתן הנביא, ועכשיו מפרש דוד את נבואת נתן על פי גילוי אלוהי. מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוהים. אלוהי ישראל אמר לדוד שהוא המושל בבני אדם, נמשך למלך להיות מושל צדיק, המשליט צדק בבני אדם. איך אפשר להיות מושל צדיק? למשול ביראת אלוהים. מלכותו אינה מלכות צדק בלבד, אלא מלכות על פי אדוני ובהסכמה אלוהית לעצם המשיכה. ביראת האלוהים כלולות כל המצוות, הן אלו שבין אדם למקום, והן אלו שבין אדם לחברו. וכך ניבא ישעיה על המושל המושלם היוצא מגזע ישי. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. והריחו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. הפתיחה של נאום דוד דומה למזמור קופיות, שם נאמר נאום אדוני לאדוני, נשבע אדוני ולא ינחם, אתה הכהן לעולם על דיברתי מלכי צדק. פה הפתיחה היא נאום דוד בן ישי, ושם נאום אדוני. פה דוד הוא בבחינת מושל באדם צדיק, ושם מלכי צדק. פה ברית עולם בפסוק ה', ושם אתה הכהן לעולם. שני המזמורים כאחד עיקרם הבטחת המלוכה לדוד ולמישהו שיקום מבית דוד. דוד נקרא כאן באופן ייחודי בספר שמואל בכינוי מושל, לא נגיד ולא מלך, כי אם מושל או משיח אלוהי יעקב. הכינוי מושל הוא כינוי קדמוני עוד בטרם קמה המלוכה בישראל, והוא כינוי כללי לשליט. נראה כי לתואר זה של דוד נשתמר הד בדברי מיכה הנביא על המלך הרועה והמציל שיצא מבית לחם. ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לייצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם מימי עולם. מושל באדם בנאום דוד, מושל בישראל בנבואת מיכה. הזיקה לבית לחם והישענות על מוצאו מקדם רומזות לכך שהנביא רואה במושל של העתיד לבוא צאצא או יורש למושל הראשון שיצא מבית לחם. וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא אבות, ממשלתו של הצדיק, המושל בריאת אדוני, תהיה כאור השמש בגבורתו, בעת הזריחה בבוקר בהיר שאינו מוקדר על ידי עננים. מנוגה ממטר דשא מארץ. בארצו של המושל תהיה גם צמיחה כלכלית, כמו הדשא שצומח לאחר המטר. הטבע מתנהל במעבר בין תקופות של שמיים מעוננים, שמורידים גשמי ברכה, לימים שבהם זורחת השמש ומאיצה את הגדילה. אבל הזיקה שבין בית דוד לאלוהים היא אחרת מאשר ההתנהלות הטבעית של העולם. כי לא כן ביתי עם אל, כברית עולם שם לי. אחרית מלכות בית דוד לא תהיה כאחרית דשא הארץ, הצומח מהר אבל גם חולף מהר, מובטחת לו מלכות עולם. אור הבוקר, הגשם והדשא הצומח מתחלפים בבוא איתם, מה שאין כן בית דוד, הוא שמש ללא אבות. אדוני שם לו ברית עולם שלא תפסק. פירוש זה מתאים לנבואת נתן בפרק זין. וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, וחסדי לא יסור ממנו, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. מלכות בית דוד תימשך בניגוד לשופטים ולמלכות שאול שבאו לפניו. אלו יש שליטים שלא העבירו את הסמכות לבניהם, ושלטונם נגמר ברגע שתפקידם ההיסטורי הסתיים. כי ברית עולם שם לי, ארוחה בכל ושמורה. אדוני ערך את הברית, סידר אותה וניסח אותה במשפט לכל פרטיה, ובתנאים המחייבים את הבאים בברית, והיא כוללת עונשים למפיריה. אשר בהאבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. כי כל ישעי וכל חפץ, כי לא יצמיח. ייתכן כי כתוב זה מחובר לנאמר בפסוק הבא, כל ישועתו וכל חפצו של האל, הוא כי לא יצמיח דבר אחר, כמו בן בליעל. את צמח עבדך דוד מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך. ובליעל, כקוץ מונד כולהם. הרשעים הם כקוץ המתייבש בחום השמש, כשהוא נעקר מבית גידולו. הוא מדביק את מי שמנסה לעוקרו. זוהי תכונה של הרשע שהיא מדבקת את מי שאוחז בה. כל זה בניגוד לדשא שמתאר את צמח דוד. כי לא ויד ייקחו. איש אינו ניגש ליטול את הקוץ בידו, אולם סופו כליון, לא ביד, אלא בקלשון ברזל ובאש. ואיש ייגע בהם, ימלא ברזל ועץ חנית, ובאש שרוף ישרפו בשבט. אדם שירצה לגעת בקוצים, יצטרך להשתמש בברזל ובעץ חנית, כדי לעוקרם ולשורפם. נראה כי הנמשל השתלב כאן במשל. הברזל והחנית אומנם עשויים לפגוע בקוצים, אך תפקידם הראשי הוא לפגוע בבני אדם רשעים. הפסקה הבאה מוקדשת לגיבורי דוד. אלו היו לוחמים מן השורה הראשונה שהתאגדו ליחידת עילית בצבא דוד. צמרת הצבא, משמר הראש של המלך ועושי דברו הנאמנים. דוד טיפח את צבא הקבע שלו והוסיף עליו את גדוד הגיבורים שבראשם עמדו שלושה גיבורים. יש משהו מיוחד בדוד שאת הצלחותיו הוא מייחס קודם כל להשכחה העליונה, אבל אינו שוכח לציין את שמות האנשים שתרמו להצלחה. יש פה הכרת תודה לאנשים שהיו נאמנים לו לאורך זמן ועזרו לו להגיע לאן שהגיע. חלק מהם מסרו את נפשם למענו. מלך רגיל אינו מייחס חשיבות גדולה לגיבורי החיל שלו. יש להבחין ברשימה שבפרק זה בין השלושה שפרטי עלילותיהם מצוינים במפורש בפסוקים ח' עד כ"ג ובין השלושים שרק שמותיהם נמנים בכתוב בפסוקים כ"ד עד ל"ט. לא נשתמרו ידיעות מפורטות על ראשית היווסדו של הגוף שנקרא גיבורי דוד, על תהליך התגבשותו ועל אופיו המיוחד, ורק בעקיפין ניתן להסיק מסקנות מהכתובים השונים על שלבים שונים בתולדותיו ועל הקווים הכלליים שאפיינו אותו. נראה כי דוד כונן את גדוד הגיבורים עוד בזמן נדודיו. חבורת הגיבורים ואנשי החיל עושי רצונו הבטא כבר אז מעין מטה של הגדוד ליחידותיו השונות, שבו היה כלול מבחר של לוחמים עזי נפש ואמיצי לב ממרעיו של דוד, שתפקידם היה להגן על דוד ועל צבאו בשעת סכנה. בשמואל א' פרק כ"ב ופסוק ב' נאמר כי מקור הגדוד היה והתקפצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושא וכל איש מר נפש ויהי עליהם לשר. ויהיו עמו כ-400 איש. אלו היו בני מעמד חברתי נחות, ובכללם גרים נטולי קרקעות, הזקוקים לחסות מיוחדת. רובם היו אנשים משולי החברה, ורובם היו משבט יהודה ובנימין. דוד הפך את גדודו לכוח צבאי מאורגן, ובעזרתו כבש את השלטון. על אופיים של 30 הגיבורים ועל מעלליהם, לפני עליית דוד לכיסא המלוכה בחברון, על מוצאם ומאורעות בחייהם של גיבורים בודדים, אפשר ללמוד מכתבים שונים ומקוטעים המשולבים בפרשיות היסטוריות שלמדנו לאורך ספר שמואל. מרשימות אלה עולה שחבורת 30 הגיבורים הייתה קיימת מאז ראשית התגבשותו של גדוד הגיבורים, אך בהרכבו חלו שינויים, וראשי ה-30 הוחלפו מספר פעמים במרוצת הזמן. ביסודה מנתה החבורה 30 חיילים, ובנוסף להם המפקדים, אולם בתקופת מלכות דוד בחברון כבר התרחבה לשלוש מחלקות בנות 30 איש כל אחת. לאחר מכן היחידה הרחיבה את שירותיה, קלטה מחלקות נוספות והפכה להיות כוח צבאי שיש להתחשב בו. בתקופת התעצמותה וגדולתה של ממלכת דוד, ירושלים הפכה לעיר הבירה של עם ישראל ולעיר השלטון המרכזי, מקום מושבם של מפקדי הצבא והפקידות הגבוהה. בתקופה זו הופחתו והצטמצמו במידת מה הסמכויות של חבר הגיבורים לעומת התקופה הקודמת. אז קיבל יואב את תפקיד שר הצבא, ולרשותו עמדה החטיבה של אנשי יואב. סמכות צבאית ניתנה גם לממונה על גדודי הקריטי והפליטי, ולשר צבא יהודה שנזכרים בקרבות שונים לאורך הספר. אין ספק שגם בצבא הקבע הנאמן למלך, עוד נודעה חשיבות יתרה לחבר הגיבורים, שמילא תפקיד חשוב במלחמות עם העמים השכנים, ובדיקוי מרד של שבע בן בכרי. מאוחר יותר נראה שהם ימלאו תפקיד חשוב בתמיכה בבנייהו בן יהוידע, במאמץ להכתיר את שלמה בסוף מלכותו של דוד, במקום היורש החוקי אדוניהו שזכה לתמיכתו של יואב. לא נשתמרו ידיעות על גורלו של חבר הגיבורים בימי שלמה, כאשר חלו תמורות חשובות במבנה הצבא בישראל. עוד בימי נחמיה היה ידוע מקום בית הגיבורים בעיר דוד, לפי פרק ג' בנחמיה. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד. יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישי, הוא עדינו העצני על 800 חלל בפעם אחת. ראשון לגיבורים ואולי הגדול שבהם בעלילות הגבורה, היה יושב בשבט תחכמוני, או בשמו השני עדינו העצני, שבפיקודו נהרגו 800 חיילי אויב בקרב אחד. ברשימה המקבילה בספר דברי הימים א', מדובר על ישובעם בן חכמוני, ראש השלישים, הוא עורר את חניתו על 300 חלל בפעם אחת. בשני הרשימות מופיעים שמות אלה בראש הרשימה, וככל הנראה מדובר על אותו אדם. ואחריו אלעזר בן דודו בן אחוכי, בשלושה הגיבורים עם דוד, בחורפם בפלישתים, נאספו שם למלחמה, ויעלו איש ישראל. הוא קם ויח בפלישתים, עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא, והעם ישובו אחריו, אך לפשט. לא היה איש שעזר לו להרוג את חיילי האויב, אך כולם היו פושטים את נשקם ומדיהם של החללים. ואחריו שמה בן אגה הררי, ויאספו פלישתים לחיה. לחיה להיות גדוד שמשחית את השדות. ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפני פלישתים. היה רגע של חולשה במחנה בני ישראל, והם נסוגו. ויתייצב בתוך החלקה ויציליה, ויח את פלישתים, ויעס אדוני תשועה גדולה. את התשועה עושה אדוני באמצעות הגיבורים שנלחמים למען העם. וירדו 330 ראש, ויבואו אל קציר אל דוד, אל מערת אדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים. ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם. ויתאווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד, ולא אבה לשתותם, ויסך אותם לאדוני. ויאמר, חלילה לי אדוני מעשותי זאת, הדם האנשים ההולכים בנפשותם, ולא אבה לשתותם. אלה עשו שלושת הגיבורים, ואבישי אחי יואב בן צרויה, הוא ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על 300 חלל, ולא שם בשלושה. מן השלושה הכי נכבד, ויהי להם לשר, ועד השלושה לא בא. ובניהו בן יהוידע, בן איש חיל רב פעלים, מקו צאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבט. ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. אלה עשה בניהו בן יהוידע, ולא שם בשלושה הגיבורים. מן השלושים נכבד, ואל השלושה לא בא, וישימהו דוד אל משמעתו. אסהל אחי יואב בשלושים, אל חנן בן דודו בית לחם, שמה החרודי, אליקה החרודי, חלץ הפלטי, עירה בניקש התקועי, אביעזר האנטותי, מבוני החשותי, צלמון האחוכי, מהרי הנטופתי, חלב בן בענה הנטופתי, איתי בן ריבי מגבעת בני בנימין, בניהו פיראטוני, הידי מנחלי געש, אבי אלבון הערבתי, אז מוות הברחומי, אליבה השעלבוני, בני ישן יהונתן, שמע ההררי, אחיאם בן שרר הערערי, אליפלת בן אחסבאי, בן המאחתי, אליעם בן אחיתופל הגילוני, חצרי הקרמלי, פערי הערבי, יגאל בנתן מצובה, בני הגדי, צלק האמוני, נחרי הבארותי, נוסק ליואב בן צירויה, גרב היתרי, אוריה החיתי, כל 37. פרק זה נבנה תיאור יחידת הגיבורים אשר לדוד בשני חלקים. בחלק הראשון הובאו סיפורים על ששת המפקדים הבכירים, ובשני רשימת 30 גיבורים. בנוסח המקביל בספר דברי הימים, באות רשימות אלה בכמה שינויים, ונוספת עליהם רשימת גיבורים מעבר הירדן המזרחי. הרשימה בספר שמואל בנויה משישה פלוס 30, והספר מסכם מספרם כ-37. נראה שהאיש החסר ברשימה הוא יואב, ובכך תושלם הרשימה ל-37. מחבר הספר שמט את שמו של יואב מפני שראה בו דמות בלתי חינוכית שאינה ראויה להיכלל ברשימה של גיבורי דוד. העובדה שברשימה הזו כלולים אבישי והסהל כאחי יואב, ובסוף הרשימה נזכר נושא כליו של יואב, מלמדת כי במקורה כללה הרשימה את יואב. עוד יש לשאול מדוע השמיט מחבר ספר שמואל את הגדרת דרגתם של שניים מבני רשימת השישה, עדינו העצני ושם הבן איגה. מדוע לא הזכיר מחבר דברי הימים את שמם של שניים אלה והסתפק בעציבו בחלק הראשון רשימה של ארבעה מפקדים בלבד? מדוע הוסיף בעל דברי הימים על שני חלקי הרשימה גם קבוצת גיבורים מעבר הירדן המזרחי, ובראשם עדינה בן שיזה הראובני, וכן רשימות נוספות של מצטרפים אל דוד? באשר להשמטת דרגתם של עדינו ושמה ואי הכללתם ברשימת המפקדים בנוסח של דברי הימים, אפשר להציע כי עדינו ושמה לא נמנו עם הפיקוד של המחלקה הראשונה, מחלקת המייסדים, בראשית הקמתה של יחידת הגיבורים אשר לדוד. שניים אלה היו מפקדי מחלקות בכירים, אולם עמדו בראש המחלקות השנייה והשלישית, כאשר התרחבה היחידה וקלטה לשורותיה שתי מחלקות גיבורים נוספות. בעל ספר שמואל ביקש להציב זיכרון ליחידה בראשית יסודה, ובחר להביא במלואה את רשימת מחלקת המייסדים. כדי לרמוז על השלב השני, שבו הפכה המחלקה לפלוגה בעלת שלוש מחלקות, ציין את שמותיהם של מפקדי המחלקות בלבד, שמה ועדינו. בשלב זה חשש המחבר שמה בכך תשובש, הבנת סולם הפיקוד, והקורא יתמע כיצד למחלקה יש שלושה מפקדי מחלקה, לכן שמעת את דרגתם של שמה ועדינו כמפקדי מחלקה. בעל דברי הימית השמיט אותם לגמרי מהחלק הראשון של הרשימה, ובכך התברר יותר סולם הפיקוד של המחלקה הראשונה. ישובעם, הוא יושב בשבט תחכמוני, היה המפקד העליון למחלקה, ראש השלושים. אבישי היה ראש מפקדי המשנה, ראש השלושה, ואלעזר ובניה היו מפקדי משנה בשלושה. עדינו פיקד על מחלקה אחרת, והוא מקביל לישובעם, שפיקד על המחלקה המקורית. כפי הנראה הייתה מחלקתו של עדינו מורכבת בעיקרה מגיבורים של עבר הירדן המזרחי. גם שמע בן אגי שימש כמפקד למחלקה אחרת של 30 גיבורים. אחרי הבירורים בדבר זהותם של עדינו ושמע, אפשר לסכם כי נמצאו שלושה מפקדי 30, בין הנזכרים ברשימת השישה בספר שמואל, ישובעם, עדינו ושמע, כל אחד מפקד על מחלקה נפרדת בת 30 גיבורים. ובכל מחלקה משמשים לצד המפקד הבכיר שלושה מפקדי משנה. מסקנה זו מבהירה את הרשימה בספר שמואל ואת השלבים הראשונים של התפתחות היחידה. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.